ברוכים הבאים ל-The Swim.
תודה רבה לכם שהצטרפתם, אנחנו ממשיכים עם חלק ב' של הפרק. נראה דרומה, נראה לסאוטביץ', ניקח את הכישרונות שלנו לשם, ונדבר קצת על מיאמי. אז אני קצת אקח צעד אחורה בדיון הזה, ואני אתן לכם
לשם קוד ל...
אתה תעשה מיאמי ותיקח צעד אחורה.
בזבזתי את כל הפנינים שלי על ממפיס.
הגעתי למיאמי, ואז פשוט... אני לא יודע, נו...
נכבטה.
תראו...
הכי מעניין אותי זה כאילו כל הסיפור סביב פט ריילי בסיפור הזה. כאילו...
תרחיב.
פט ריילי הוא בעצם האיש שהביא את מיאמי כפרנצ'ייז לרלוונטיות ב-NBA. הוא הגיע ב-93 או 94 כמאמן GM נשיא, אחרי הסיפור עם קוניקס, ועד אז הם היו פרנצ'ייז אקספנשן צעיר וכושל. הוא הצליח להפוך אותם ללגיטימי מאוד מאוד מהר, הוא היה תחרותי לאורך רוב הקריירה שלו.
מתי הוא הגיע?
94, משהו
כזה. אחרי הבחירה בלונזו מורנינג. כן, הוא הבחר ב-92.
כן, הוא הביא אותו כפרי אג'נט, זה גם הוא היה זה שהתחיל להביא פרי אג'נטים חוט, לא יפקו, הביא אותו אחרי זה. לא משנה, בלבלת אותי לגמרי, מה קשור לונזו מורנינג?
מיאמי.
הוא הגיע לשם אחרי. כאילו לא משנה.
אתם רוצים שאני אבדוק מתי הוא הגיע?
הנקודה היא שהוא הפך אותם לפרנצ'ייז לגיטימי, כל התארים שלהם והצלחות שלהם רשומים על השם שלו.
ג'ואן הווארד.
אתה יודע שעל הטרייד של, על החוזה של ג'ואן הווארד, הוא נקנס, אם אני לא טועה, בחירת דראפט על זה שהוא עבר על חוקי הטמפרינג.
לדעתי זה היה החוזה הראשון מעל 100 מיליון דולר בליגה, אם אני זוכר אותו.
יש מצב.
כן.
ופטרלי...
הוא הגיע ב-95, תמשיך.
אני חושב שהוא מעל גיל 70, ואם לא הוא... או לא, הוא הרבה מעל 70 אפילו.
73. זה עוד 10 ימים לפני.
אז הוא גם לא ילד, והשאלה היא כאילו מתי הוא מתכוון לפרוש, והאם הוא בכלל יכול לפרוש בסיטואציה הזאת, האם הוא עדיין רלוונטי כמנהל קבוצה בגילו ובמצבו, לא באמת הצליח לעשות משהו מאז שלברון השאיר שם חורבות, חלק לא באשמתו, אבל אותי זה הסיפור האנושי סביב פט ריילי, והחיבור שלו למיאמי ב-20 פלוס שנה האחרונות, זה הדבר ש...
אני אגיד לך לאן, אני לא לוקח את זה, וזה מאוד מעניין אותי. אנחנו תמיד מדברים על זה שלא, שעדיף שג'י-אם ומאמן לא יהיה אותו בן אדם, כי ג'י-אם אמור לחשוב כמה שנים קדימה, ומאמן אמור לנצח עכשיו. ויש היום ג'י-אמים מתבגרים מאוד בליגה, ואז אני חושב, זה כמו שאסור לקחת ג'י-אם שהוא מאמן, גם אסור לקחת ג'י-אם שהוא מבוגר. עם מסורת, כי אם אתה עכשיו גרייג פופוביץ', אני יודע שהוא לא ג'י-אם טכנית, אבל הוא בן אדם שאחראי לכל מה שקורה בסן אנטוניו, אז הוא רוצה לסיים את הקריירה כמו שהוא רוצה לסיים אותה, הוא לא יעשה עכשיו את המהלכים שנכונים לעוד כמה שנים, כמו שג'י-אם אמור לעשות אותו דבר עם פט ריילי.
פט ריילי זה גם לא באופי שלו, אבל אתה צודק, כאילו פט ריילי לא מאמין בריבילד ולא רוצה לעשות ריבילד. הקבוצה הזאת היא הדוגמה הכי ברורה למה ששם לזה שהוא לא רוצה להיות גרוע. הוא גם לא כל כך מאמין בדראפט. בגדול יש לו פגיעת דראפט אחת בכל ההיסטוריה שלו במיאמי, וזה דוויין וייד, זה אמנם וואחד פגיעה, אבל אנחנו מדברים פה על שנים של כאילו להוציא כמעט כלום מהדראפט בדרך כלל. חשוב לציין...
גם הדראפט לא מאמין בו.
יש מצב. אלו גם, אתה יודע, בסן אינטריד של לברון, הוא זרק 3 בחירות סיבוב ראשון ל... קליבלנד, דבר שהוא לא היה חייב לעשות, הוא יכול לתת להם סיבוב שני, הוא יכול לתת להם כמעט כלום, כי זה סיין אין טרייד, והוא כל כך לא מעריך את הדבר הזה, שהוא בכלל לא חשב על זה. זה בסופו של דבר הפך להיות הדרך של מיאמי, של קליבלנד להחזיר את, כן. את זה. רק לציין הערה קטנה, טכנית הוא הנשיא, הוא לא ה-GM, יש להם GM שהוא אנדי אליסברג, זה השם שלו, אבל הם עובדים כולם, גם ספור גדל תחת פט ריילי. מה שאתה אמרת הוא מאוד נכון, אותי זה מעניין לראות מתי הוא יפרוש, איך כאילו ברור שמיאמי צריכה לנסות ללכת לאיזשהו כיוון של ניסיון לצאת מהצרה הזאת, אבל אם הוא בכלל מסוגל לזה.
בעצם זה שדיברנו על מיאמי בשנים האחרונות כקבוצת פלייאוף, קבוצת מקום שביעי, שמיני, הם היו אובר אצ'יברים. אני מסתכל על הסגל שלהם עכשיו. מי בכושר הנוכחי שלו הוא שחקן שהוא טופ 3 בקבוצה שהיא קונטנדרית?
מי טופ 5?
אוקיי, טופ 3, טופ 5, מי?
אפס.
אולי ג'וש ריצ'רדסון, והוא גם יותר פוטנציאל מאשר שחקן הווה.
אני טוען שלמיאמי יש את השחקן הכי טוב בקבוצה, הכי גרוע בליגה.
ג'וש, אז אני מסכים, מקבי, וואי, אולי בגלל זה, ארקי, או בגלל מיקי אריסון, מיאמי של השנה, לא, הוא גם קשור שם איך
שהוא. אני יודע, אבל זה מצחיק לקרוא לו בשם שלו, בשם בהשתבות. בגלל ארקי, בגלל הארינה.
הוא מותג. מיאמי של השנים האחרונות הייתה קבוצה בלי כוכב בסדר גודל של לברון, וייד, בוש היו בה בשנים הקבוצות. הם היו קבוצה מאוד מאוד רחבה, עם רוטציה מאוד מאוד רחבה. מה שקורה בעונה הזאת זה שגורן דרגיץ' בנפילה תאומית, הוא עם 40% מהשדה, 32% ל-3. חסן וייטסייד אמנם נותן מספרים יפים, 13, 14, 3 לדעתי, אבל הוא שחקן שהוא, שחקן מאוד מאוד שחקן של סיטואציה. זאת אומרת,
גם מאוד מודי.
נכון.
אין שם שום שחקן.
אתה נראה לי, סליחה מרסלו, אתה נראה לי צודק, אבל אני אחדד את השאלה, אין שחקן, אין קבוצה שהייתה מחליפה את השחקן הכי טוב, או את השחקן שפוטנציאלית הכי טוב שלה, במישהו הכי טוב של מיאמי.
שורה תחתונה, הם היו מרקם מאוד מאוד רחב של שחקנים, אף שחקן לא עשה קפיצת מדרגה אולי חוץ מג'וש ריצ'רדסון, שאר השחקנים בנפילה או ליניק, אם זה דיברנו על דרגיץ', דיברנו על ווינסלו שהיה פצוע, וג'יימס ג'ונסון שחזר רק לאחרונה לשחק.
וויטר זה השחקן בריצות שלהם.
לגמרי, לגמרי.
ברודר היה שמיאמי נראית כמו שמיאמי נראית, זה כי פט ריילי אימר על דיון וויטרס, חסן וייטסייד, ג'יימס ג'ונסון אחרי עונות קריירה כשחקנים ש...
וג'סטיס ווינסלו.
ווינסלו יושב על חוזה נמוך.
לא, אבל הוא אוכל לתת אותו תמורת בחירות לבוסטון והוא...
בסדר, לא, אני אומר אבל כאילו שנתן 3% לשחקנים שנתנו עונות קריירה, שלושתם התפוצצו בפרצוף, וייטרס בכלל לא עניין אותו לחזור לשחק, ג'יימס ג'ונסון פשוט לא שווה את הכסף, וחסן... למרות שהוא שחקן בסדר, הוא לא שחקן של מקס, ברור לכולם.
הם קבוצת הגנה בינונית, הם קבוצת התקפה, הם בבוטון שבע, בוטום שבע, וואי.
בוטון שבע.
בבוטום שבע, בזריקות מהשדה מכל הדווחים, עד 3 פיט, עד 10 פיט, עד 16 פיט, זאת אומרת, הם לא קבוצה תקפית טובה, הם קבוצת התקפה בינונית, ואז זה מעלה את השאלה, וזה מתחבר לי למה שאמרת על פט ריילי, למה לעזאזל הם לא הביאו לשם את ג'ימי באטלר?
אני דווקא חושב שזה טוב שהם לא עשו את זה.
לא, אני בטווח הארוך חושב שזה בסדר, כי הם היו צריכים לוותר על נכס.
על ריצ'רדסון.
נכון.
מה שזה ריצ'רדסון.
רגע, אבל מתוך ידיעה שכנראה, ג'ימי באטלר לא יחתום בעונה הבאה, זה סוג של השאלה.
כבר שבאטלר היה, מיאמי הייתה ברשימה של באטלר, הוא היה חותם.
אני לא יודע אם הוא היה חותם שם.
ולמה, ג'יימס ריצ'רדסון, שהוא שחקן סבבה לגמרי,
לא
ילד.
אני מסתכל על זה מהכיוון של פט ריילי. פט ריילי, כמו שאמרת, לא במוד עכשיו לטנקינג, ולא במוד עכשיו לבנות קבוצה לכמה שנים. הוא רוצה לנצח עכשיו, וג'ימי באטלר נותן לו את זה.
יש, כאילו, יש שמועות בקרב עיתונאים שמחוברים למיאמי, שפשוט פט ריילי נשבר לו מטיבודו והשטויות שלו, ובפוש קם תושב הוא לא יריב את הטלפון.
על חשבון הצלחה של הקבוצה שלו.
לא, הוא פשוט אמר, טיבודו משחק בי עוד פעם, אין לי זמן לעשות שטויות האלה, כאילו ענייני אגו ועצבים.
כן, כן, ודעתי להשתמש שם באפורד.
כן.
אוקיי. לטעמי הטרייד הזה לא היה טוב עבור מיאמי, אבל אם אני מסתכל על זה מהעיניים של פט ריילי, הוא היה חייב ללכת על זה, כי מיאמי לא רלוונטית.
אני לא מבין למה הטרייד הזה לא טוב למיאמי. בשביל ג'וש ריצ'רדסון.
שוב, בהנחה מבחינתי שבאטלר נשאר חצי שנה, אם באטלר חותם על הערכות חוזה, ברור, אין ספק בכלל שהטרייד הזה טוב למיאמי.
אני חושב שג'וש ריצ'רדסון הוא שחקן סבבה לגמרי, אני לא יכול לבנות קייס שאני מעדיף ריצ'רדסון ולא באטלר.
רק בתור טרייד צ'יפ. אבל בסדר.
זאת אומרת?
ריצ'רדסון זה שחקן צעיר יותר, חוזה נוח יותר, היה אפשר אולי להעביר אותו תמורת משהו.
אבל אין יותר חוזה נוח יותר, עונה הבא הוא אמור לקבל כסף.
אתה חושב שהוא יקבל?
חייב לקבל.
ברור שיקבל.
טוב. בסדר, לי אין מה להגיד יותר על מיאמי.
אני, בניגוד לקבוצות אחרות שאמרנו שאולי המגמה תשתנה, אולי ממפיס יחלשו, ודיברנו על יוטה בשבוע שעבר, אולי ממפיס תשתפר, אני לא רואה את מיאמי אחרי פתיחת העונה הזאת עושה מעבר למה שהם עשו עד עכשיו.
אני גם לא רואה את המסלול.
ואם שרלוט משחקת קצת יותר טוב, הם לא קבוצת פלייאוף.
לא, מיאמי לא קבוצת, הם היו...
הם לא קבוצת פלייאוף.
הם היו באודרליין. הם היו 8-9, והם לא רואים את הפלייאוף.
ומה שהכי גרוע, הם עם הפיירול הכי גבוה בליגה היום, כולל זה שמשלמים עדיין לקריס בוש בעונה האחרונה שלו, ככה שגם הבנייה דרך פרי אג'נסי או דרך טריידים או דברים כאלה מאוד מאוד קשה יהיה להם.
אני רוצה לשאול שאלה כפולה, כאילו שתי שאלות.
שאלה כפולה?
זה כזה ביחד. אז זה לא ביחד, לא משנה. אחד, זה קודם כל ספוסטרה, שלא דיברתם עליו יותר מדי. אתם חושבים שהוא מאמן טוב, אתם חושבים שהוא צריך ללכת, כי הוא לא, באמת לא זז שם יותר מדי, עד כמה יש לו השפעה באמת, אתם יודעים, מי מגיע, מי נשאר, מי מוכתם למקס, ולא משנה, גם להוציא את המקסימום ממה שיש לך, אתם יכולים לראות כל מיני קבוצות עם פוטנציאל וסטאר קואליטי לא הרבה מעל מיאמי ולא הרבה מדחת, ונותנים תוצגות יותר טובות ממיאמי. והשאלת המשך זה... אם הייתם יכולים להביא איזה שחקן שבאמת יהפוך הכל, כאילו אתם יודעים שיש כמה סטאר פלייר, כמו שדיברתם על בטלר, בסדר, עזוב את לברון כרגע, בואו נוציא אותו מהמשוואה, הוא חתם בלייקרס, אבל היית יכול להביא מישהו באיזשהו טרייד, באיזשהו פוזיציה, ואז את מי הייתם מביאים כדי שיעשה שם את השינוי וירים את כל הסגל הזה, שבתכלס אפשר להוציא ממנו משהו עם סטאר אחד.
אז אני אתחיל ברשותכם. אני אתחיל מהשאלה הראשונה שלך על ספולסטרה. ספולסטרה לא הולך לשום מקום. הוא מאמן עם
זה אני יודע, זה אני רואה.
רגע, שנייה. הוא מאמן השני הכי ותיק בליגה אחרי פופ. שהוא כבר 14 שנה מאמן ראשי שלהם, אני לא טועה. אתה שאלת כמה הוא מחליט, אז החבורה שמנהלת מיאמי מקבלת החלטות בצורה די שיתופית, למרות שבסופו של דבר מילה האחרונה של פטריילי. אם אתה שואלת אם אני חושב שהוא צריך, אני, תקופה שלו במיאמי, יש לי עליות וירדות לגבי כמה אני חושב שהוא מאמן בחלק העליון או בינוני. אני לא חושב שהוא עושה עבודה יותר מדי טובה, אני חושב שאולי גם צריך שינוי מהעמדה הזאת. זה לא יקרה. תראה, בעיניי המזרח זה 5 קבוצות, כל סטאר שמגיע לכל קבוצה שהיא לא אטלנטה וניו יורק
ושיקגו,
מקפיץ קבוצה מלהיות מחוץ לפלייאוף לתוך הפלייאוף, אם זה סטאר מספיק טוב. אז לא יודע, תקווה את הרף אפילו ג'ימי בטלר, תחוף אותו לאחת מאלה, קבוצת פלייאוף.
אוקיי. ואתה חושב שזה, כאילו, באמת, ג'ימי בטלר היה מושלם שם?
ג'ימי בטלר היה יכול להגיע, אני לא מבין למה הם לא הלכו על זה בסוף.
ג'ימי בטלר היה הופך אותם לקבוצת טופ 5, טופ 6, לקבוצת פלייאוף לגיטימית, בוא נגיד ככה, אולי לוקח אותם לאליפות ולא לוקח אותם לגמר. מילה אחת לגבי ספולסטרה, אנחנו, החורבות של לברון משאיר אחרי כל קבוצה שהוא עוזב, אז אנחנו זוכרים את הנגלה הראשונה שלו בקלינדלנד, בשנייה שהוא עזב, הקבוצה קרסה. אנחנו רואים עכשיו מה קורה בנגלה השנייה בקליבלנד, הוא עזב, הקבוצה קורסת. מיאמי, אחרי שלברון עזב, עונות של 37 ניצחונות, 48 ניצחונות, 41 ניצחונות ו-44 ניצחונות. המחנה המשותף זה ריק ספולסטרה, כנראה שהוא מאמן טוב. שוב, לא יודע אם בקליבר של ברט סטיבנס או בקליבר של פופ, אבל הוא מאמן טוב, והוא לא הבעיה. הבעיה שם היא הסגל.
אוקיי.
זה נכון.
ספולסטרה בעונה 11 שלו? וברוקלין הקבוצה שאני מחליף שם את כולם תמורת ג'וש ריצ'רדסון.
אתה מגזים.
תן לי מישהו שהוא טרייד צ'יפ יותר טוב מג'וש ריצ'רדסון.
אני מעדיף את דיאנג'לו ראסל, ואני לא מאמין שאני אומר את זה.
כן, אתה אומר את זה?
אני מעדיף את ג'רט אלן, ואני מעדיף...
גם קריס לברט?
את קריס לברט.
טוב, נעבור לפינה הנשכחת שלנו, שפעם היינו עושים אותה הרבה, ועכשיו אנחנו כבר לא כל כך, קוראים לפינת החמישיות. ובה אנחנו מדרגים, אז בואו נתחיל לדרג. הפעם אנחנו בחרנו ב... איך נקרא לזה? סיומות מביכות לקריירה. אז זה הזכיר לנו קצת את מה שקרה עם מלו, מה שקורה עם מלו בעצם בתקופה האחרונה, וזה סיומת קצת מביכה לקריירה. מגריידי אמר לו ש... קצת הרבה. מגריידי אמר לו שהוא עדיף שיפרוש בגדול, ובואו נחשוב על שחקנים אחרים שהיה אולי עדיף שהם יפרשו. תחיל מהאונבר מנצ'ל.
רגע, נחדד, לא כאלה שפציעות בסוף גרמו להיות גרועים, כאלה שפשוט נשארו יותר מדי זמן במשחק.
כן, ועשינו גם הנחת מנטורינג.
כן, בדיוק.
אם שחקן נשאר, לא באמת משחק, רק בשביל להיות קצת מנטורינג, קצת כמה דקות.
ויודעו זה קטגוריות הרינג צ'ייסרס.
כן. תחיל מרינג צ'ייסר אמיתי, באונבר מנצ'ל, גרי פייטון. עונת 2006-2007 במיאמי, שיחק 68 משחקים, 22 דקות, 5.3 נקודות, 3 אסיסטים, פחות מ-40% מהשדה. גרי פייטון, The Ring Chaser.
כן, בסוף
הוא גם ניסה את זה
בלייקרס. לא הלך, בסוף הצליח במיאמי, לא העונה הזאת. דרך אגב, באליפות שלהם הוא היה סביר.
מקום 5, נכנס לו חמישייה, זהו פטריק יונג באולנדה, עונת 2001-2002, קלה 6 נקודות, 14 דקות למשחק, 4 ריבאונדים.
זה לא היה כל כך רינג צ'ייסינג, זה היה פשוט באמת ניסיון להאריך את הקריירה כמה שיותר ולהרוויח עוד כמה ג'ובות.
אני חושב שזה ככה גם נראה עוד כמה פעמים.
כן.
קווין גרנט במקום הרביעי במנסות 2015-2016, 38 משחקים, 15 דקות, 3 נקודות, 4 ריבאונדים.
זה הנחת המנטורינג הביא אותו רק לפה ולא יותר למעלה. הוא היה צל של עצמו, היה אמור ללמד את טאונס, גם פה הוא לא עושה עבודה יותר מדי טובה, אז גם בתור מנטור... תראו שיפור.
זהו, אני חושב שאפשר להוריד לו את הנחת מנטורים אם הוא לא היה מנטור טוב.
כן.
בסדר, במקום השלישי, הקים אולה ג'ואן בטורונטו, גם עונת 2001-2002, שיחק 61 משחקים, 7 נקודות, ב-22 דקות עם 6 ריבאונדים, הוא שיחק, ההשוואה היא במיידית שהולכים אליי ליואינג, שקלה 6 נקודות לטעמי, לעומת 7 נקודות להקים, אבל בהרבה יותר דקות, שיחק, לא היה כלום למשחק, לא עשה כלום במשחק, היה צל של עצמו, והקים הוא שיחק יותר גדול, אז...
גם בניגוד לשחקנים האחרים שעברו כמה קבוצות עד שהם פרשו, לא יודע למה, הוא שיחק את כל הקריירה ביוסטון, ואז בעונה האחרונה בגיל 39 הלך לטורונטה, למה?
כן.
למה? תפרוש. כן,
זה
אחד הגדולים.
זה ממש hang it too long.
לגמרי. במקום השני, פול פירס שיחק בקליפרס בעונת 16-17, 25 משחקים, 11 דקות, 3 נקודות, 40% מהשדה.
יחס.
Too bad.
למזלו, זה לא עזר לו בסוף, אבל הוא השחקן שתמיד היה לו old man game, אז בסוף זה פשוט היה very old man game.
טוב, ובמקום הראשון, כמה אירוני, הוא שצחק על מלו ואמר לו שהוא צריך לפרוש, כנראה ידע על מה הוא מדבר, טרייסי מגריידי, לא הרבה זוכרים, סן אנטוניו, חתם בפלייאוף, לפני הפלייאוף בעונת 12-13, שיחק רק בפלייאוף, 6 משחקים, 5 דקות למשחק, 0 נקודות, נקודה, 1 אסיסט, נקודה 2, וריבון, נקודה 3, פשוט סיומת נוראית, 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 לקריירה. מלו.
תקשיב לו.
מגריידי יודע על מה הוא מדבר.
אל תפרוש מלו, לעולם.
אני רק אומר שהוא יודע על מה הוא מדבר, זה הכל.
כמה מלו קולה היום בסין, למשחק?
80 נקודות. לא, לא ממוצע. 40 נקודות למשחק.
לא.
קל. הרי מה הוא עושה חוץ מלקלוע? חוץ מלזרוק, סליחה.
אני מזכיר, ג'ימר הוא מפציץ.
כמה ג'ימר עושה?
ג'ימר קלה 70 ומשהו נקודות.
לא, לא כמה הוא...
ממוצע של 30 ומשהו יש לו.
אז זה מה שיש לו, ג'ימר.
40.
כמה אל ג'פרסון יעשה בסין?
הוא לא עושה בסין.
גנבת לי את זה. אז אלי ג'פרסון שרק בסין, תצפו שהוא ישלוט בליגה, 22 דקות, 15 נקודות.
לא ציפיתי. כאילו, למה מה ההבדל בין אמרה ואלי ג'פרסון?
אחד, הליגה הסינית הרבה פחות טובה מהליגה הישראלית, ואם אמרה היה מקבל 40 דקות למשחק והיה מסוגל לסחוב את זה, הוא היה נותן לך 18-7.
בסדר. אני רק אומר, בואו לא נטעה, אלי ג'פרסון הוא לא יותר ממה שאמרה היום.
לא כשחקן, אבל הוא עוד שנה שעברה היה בליגה.
בסדר.
לא
כאילו...
שחקנים הרבה פחות טובים מאל ג'פרסון מקרקסים את סין.
בסדר. נעבור עכשיו אל טורניר הנבחרות שלנו. אז נתחיל ממחוות ההפתעות.
לא, רגע, אין... קודם כל נספר שהיה
כן.
את המאץ' האחרון של רבע הגמר בין ספרד לצרפת. ספרד ניצחו 82% את צרפת, שנותרים 18% בלבד. ומעניין מה גרם לאיציק ודביר להאמין בצרפתים. ראיתי שאתם הייתם באדם.
אני חטפתי פלאפה באמצע. זה אולי קצת היה קשור לזה שראיתי שהפער הוא גדול יותר ממה שהוא אמור להיות באמת. אני לא אומר שזה קל לצרפת או משהו כזה, או אני אפילו לא בטוח שזה הולך לצרפת, אבל הלנדסלייד הזה שנתנו הקהל לספרדים היה גדול מדי בשבילי. בעיניי הבקלוט שלהם עדיין חלש, והפרונטקלוט של הצרפתים... הגנתית מסוגל להתמודד עם הפרונטקוד האגרסיבי והמאוד מאוד איכותי של הספרדים בדמות האחים גסול, אבל הבקלורד הצרפתי נותן את הפוש, מנצח, טוני פארקר הוא גיים צ'יינג'ר לעומת ריצ'י רוביו, בעיניי
אפשר... כל מקרה בעיניך ובעיני עוד 18% זה לחלוטין לא מספיק.
תודה רבה.
אבל לא נורא. אז אנחנו בחצי הגמר הגרלה.
חברים, רבע הגמר נגמר, וואו!
אנחנו מגרינים עכשיו את חצי הגמר, המחוות הולך להיכנס לפעולה.
רגע, תזכיר לנו מי הנבחרות שנשארו? או שאתה לא רוצה להזכיר לנו מי הנבחרות שנשארו?
ליטא, קרואטיה, סרביה, וכמובן ספרד. וחצי הגמר ראשון, חבר'ה.
אנחנו בעצם מגרילים את שניהם היום?
כן, האם יהיה לנו חצי גמר דמים?
אנחנו מגרילים את שניהם השבוע, ואנחנו עושים את שניהם היום ועושים את שניהם השבוע. שבוע הבא הגמר.
אז המערכת בחצי הגמר הראשון היא...
הוא, הם.
קרואטיה.
מחזיקים אצבעות שם.
על מה אתם עושים? הוא. זה שם יפה.
זה על אהבה.
איזה שם יש לקרואטיה.
על אהבה גנרית.
וואו.
קצת דרמה, מה קרה?
נכון. והם פוגשים, עכשיו אני אצפה להם.
אנשים בסרביה מחזיקים אצבעות עכשיו.
ליטה. מה שמשאיר אותנו לשבוע הבא עם הקבוצות.
עם דרבי האס-אס.
סרביה. מה יהיה עם הפרק היום?
מה יהיה עם הפרק היום? באמת, אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו חוזים את העתיד, כן.
סרביה נגד ספרד כמובן, וטוב. מרסלו, תתחיל עם מרכבים של קרואטיה, ליטה.
וואי, וואי, גם קרואטיה וגם ליטה שמות קשים, תסלחו לי. נתחיל מקרואטיה המארחת. החמישייה היא דרזן פטרוביץ', בויאן בוגדנוביץ', טוני קוקוץ', דריו שריץ' ודינו רג'ה. שחקני רוטציה הם גורדון גיריצ'ק, זורן פלניניץ', דרגן בנדר. דרגן בנדר ראוי להיות פה.
חברים, הפיניקס סאנז.
סטויאן ברנקוביץ'.
גם לא לפני, אתה יודע, עשור.
כן, עד לפני...
אני חוזר על הרוטציה, יש פה שתי אנקדוטות למכבי תל אביב. גורדון גיריצ'ק, זורן פלניניץ', דרגן בנדר. אנקדוטה ראשונה, סטויאן ורנקוביץ' וז'אן טאבק. אנקדוטה שנייה, מאמן מכבי תל אביב לשעבר.
גם ורנקוביץ' אנקדוטה למכבי תל אביב.
נכון. גם פלניניץ', שיחק נגד מכבי בצ'סקה.
חסימה מפורסמת בפנתנייקוס.
אבל זה לא נגד מכבי.
לא, זה לא נגד מכבי. בגמר
היורוליג. שווירובניק נתן לו את זה למרות שזה היה גולטנדינג. ליטה, חמישייה, שרס, שרונס מרצ'ולניוס, לינס קליאזה, סבוניס סיניור וזידרונה סילגאוסקס, רוטציה, סבוניס ג'וניור, יונס ולנצ'יונס, ארווידס מצ'יאוסקס, מינדונגס קוזמינסקס ודריו סונגיילה. וואו, קשה.
וירג'יניוס פרסקוויצ'יוס.
טוב, הקרואטים שולטים בקו האחורי באופן יחסי. אני חושב שאפשר להגיד את זה. אבל בצבע זה יהיה להם נוטה שמול הריטאים. עם כל הכבוד לדינו רג'ה, סבוניס וזי.
וזי, ומהספסל יש את ציון ועוד סבוניס.
יאללה, חבר'ה, מתחיל להיות קשה.
רגע, זה קשה, זה קשה.
אי אפשר, אני אומר שדווקא היתרון של קרואטיה לדעתי מגיע מהספסל, עם המון פיסס נכבדים כאלה, כמו פלניניץ' וגיריצ'ק ו...
וזהו.
בנדר. מה?
קרואטיה, הסגל שלו יידרדר מאז שהתחלו הטורניר.
מי השחקן, בואו נלך על זה בהפוך על הפוך, מי השחקן הכי טוב במטשאפ הזה?
טקו פטרוביץ' סבוניס.
אוקיי, ואז אנחנו הולכים לזה ששחקן אחד נותן יתרון לבקורט של קרואטיה, ושחקן שני נותן יתרון לפרונט קורט של סרביה. מצד שני, הפרונט קורט של סרביה יש לנו שם את קוקוץ' ואת רג'ה.
אין פה סרביה.
קרואטיה, סליחה.
וואי, וואי, וואי.
מלחמה. אני לא מרוכז היום.
יש מדינות שאנחנו לא יכולים להזין, שלא מזינים לנו עכשיו.
מצד שני.
גם לא הזין קודם, אבל.
פרונט קורט של קרואטיה, יש לנו את קוקוץ' ויש לנו את רג'ה. קוקוץ' כשחקן NBA היו לו שנים נהדרות, ורג'ה גם היו לו שנים ממש ממש טובות.
שחקן ענק גם, האם אני לא טועה גם סיקס מן אוף דה ייר פעם, ו...
קלייזה?
קלייזה בסדר, אבל גם לקרואטיה יש את הקלייזה שלהם.
וואו, ממש קשה.
רבותיי, הימורים.
הימורים או מה שאנחנו רוצים, מה אתם חושבים?
לא, הימורים, מה אתה חושב?
מה אני בוחר ואז אחרי זה מה אתה, מה הקהל
בוחר? אני בוחר ליטה 51-49 וזה יהיה איזה 70-30 לקרואטיה.
אני הולך על קרואטיה בגלל הנוסטלגיה של דרזן פטרוביץ'. קרואטיה והם גם יזכו.
ובכמה אחוזים?
זה לא יהיה בלו-אוט, 60-40.
אוקיי, דביר.
אני גם הולך עם ליטה ואני חושב שקרואטיה יזכו. אני נותן לזה 68.
יפה.
יאללה, מאץ' הבא.
מאץ' הבא, מרסלו.
אז
מאץ'יאוסקס.
סרביה, אמרנו סרביה ספרד, מי מארחת?
סרביה מארחת.
סרביה מארחת.
יתרון ואיטיות.
יתרון ואיטיות.
אנחנו אף פעם לא מתייחסים לזה.
אתם לא, הקהל, כן.
אני יכול להיות שבקרואטיה ליטה היינו צריכים להתייחס לזה, אם זה כל כך צמוד. סרביה, מרקו יאריץ', סאשה פבלוביץ', פז'ה סויאקוביץ', ניקולה יוקיץ' ובלדי דיבאץ' הם החמישייה, רוטציה, ולדימיר אדמנוביץ', פרדריק דנילוביץ', נלת קרסטיץ', זליקו רברצ'ה, נמניה ביאליצה, סאשה ג'ורג'וויץ' ובוגדן בוגדנוביץ'. זה סרביה, ספרד, חמישייה, חוזה קלדרון, ריקי רוביו, סרג'י בקה והאחים גסול, רוטציה, ניקולה מירוטיץ', אלכס סברינס, חואן קרלוס נברו, רודי פרננדס, חואן ווילין ארנן גומז, סרחיו רודריגז, חורחה גארבה חוסה, ושחקן שמצטרף אלינו עכשיו אחרי שהוא לא היה בשלבים הגדולים, פרננדו מרטין, זיכרונו לברכה.
הבן שלו שיחק באשדוד.
הבן שלו, נכון.
הערות ראשונות לגבי הסגלים האלה. א', ביאליצה השתפר מאז שהתחיל הטורניר.
נכון.
האם מישהו מסכים איתי? שתיים, מירוטיץ' אמור להיכנס להרכב.
וגם דנילוביץ' נתן לו NBA מצוינת, אבל היה שחקן ענק באירופה שפשוט לא בא לו על ה-NBA. כמו נברו דרך אגב, לאותו משקל של חואן קרלוס נברו. אני עכשיו מגלה שכנראה ארבע הקבוצות הנכונות הגיעו לשלבים האלה, כי גם פה אני לא יודע מי מנצח במחשבה ראשונה. אני אוהב את הקבוצה שלדעתי טיפה יותר מאוזנת עם
ספרד.
אני אגיד סרביה.
אבל ספרד יותר מאוזנת.
לא, דווקא אני חושב שסרביה יותר מאוזנת.
סאשה פבלוביץ'?
לא, אז אני אומר עוד כאן,
הקו האחורי זה קלדרון ורוביו מול יאריץ' ופבלוביץ'.
תחליף את פבלוביץ' בבוגדנוביץ' או דנילוביץ'. יותר טוב.
אוקיי, יכול להיות. מצד שני,
אחרי מה שספרד עשו לצרפת, אני אספק שהם יקחו את הטורניר הזה, את המאץ' הזה.
אם נסתכל על זה... עמדה מספר 3 הכי טוב פה, אין ספק שזה פג'ה סטויאקוביץ', 4 ו-5, האחים גסול מול יוקיץ', מול דיבאץ', מול רברצ'ה, זה הולך לאחים גסול, יכול להיות שעוד כמה שנים.
יוקיץ' לא...
אני לא, אתה יודע, זה לא סלם דאנק, זה נכון.
היום כן, אני אומר עוד כמה שנים, אם יוקיץ' יתקדם פה שאנחנו חושבים שהוא יתקדם.
לא, אני אומר גם היום נראה לי.
לא, היום הוא יותר טוב מפאו גסול בסיאו.
לא, מסטויאקוביץ'.
לא, אבל סטויאקוביץ' 3. אני מדבר על 4-5, יוקיץ' הוא...
אני חושב שספרד... סרביה לדעתי יותר טובה.
סרביה יותר טובה?
כן, צמוד 52-48, 70-30 לספרד.
סרביה, ספרד תיקח, זה לא יהיה 70-30, זה יהיה 60-40.
אתם רואים שלא נראה עוד בימינו קרואטיה-סרביה.
לא, קרואטיה, לא.
כל פתוח.
כן, חבר'ה, אל תאכזבו.
מה מרסלו?
אז זה מתלבש לי יפה לבוקה ריבר.
בוקה ריבר, יש לנו זמן לזה היום?
לא, לא יודע אם יש זמן, רק קצת הייתי רוצה
לראות... דבר על זה, דקה, דקה על בוקה ריבר.
פחות מדקה. האלימות שם היא גועל נפש, אבל תשוקה. זה משהו שכבר אין בספורט היום, אנשים הולכים למשחקי קהל, הולכים...
פסיון.
קהל הולך למשחקי NBA כדי לראות גמדים מתחרים ביניהם בפסקי הזמן, או כדי לראות נשים משחקות איקסיגול במחצית של המשחקים. זה לא מעניין, אני רוצה קצת...
לפעמים הקלפים, מה יש מעל אפס?
כן, מה שזה היום. אז קצת תשוקה, ושם זה לא קצת, שם זה מוגזם, אבל הייתי רוצה לראות קצת מהתשוקה הזאת בספורט העולמי.
מצ'וואוסטרס.
וסרביה קרואטיה, היינו רואים את זה.
יפה.
סתיו, לא רוצה לדבר, כי הוא יודע שהוא התחיל לדבר על כל מה שקורה שם בארגנטינה. הוא לא יפסיק.
פשוט הביא לי.
פשוט נדלג עליך. זה הזמן להעלות את איציק. בואו נעלה את איציק על הקו, איציק מהכדור הכתום, שיספר לנו קצת על המאץ' שהיה שבוע שעבר, או לפני שבועיים. אחד הפרקים.
מה קורה? מה קורה?
איציק, אתה בשידור עם דה סוויפ.
אני בשידור.
אפשר לעשות את זה ככה. כן. מה שלומך? מה שלומך?
אחד המגניבים, ראשי תיבות מגניב.
נכון. שם את המשפחה מחוברים. איציק, מה נשמע?
מה העניינים איתך? מה קורה?
בסדר גמור. על מה אתה...
אנחנו עלינו עם המערב המשוגע שלנו בעונה.
מערב הפרוע, כמו שהיה שנה שעברה. מה הבאת לנו היום?
התחברתי לדברים שמרסלו אמר בפעם האחרונה שעשינו את הפינה של התוכנית של הטורניר נבחרות. אם אתם זוכרים, הוא דיבר על זה שיש רצועת יבשה שמחליפה ידיים בין ספרד לצרפת.
נכון.
והדוקרב הוא בין ספרד לצרפת.
גם נכון.
אמרתי, בוא נדבר קצת על זה ואני אסביר גם למה היא מחליפה ידיים.
או,
קדימה.
אז קודם כל זה אי שנמצא, או אי באורך של 200 מטר, שנמצא בנהר שמפריד בין דרום צרפת לצפון ספרד. ובמאה ה-17, בסוף מלחמת 30 השנה באירופה, אז על האי הקטנטן הזה נחתם הסכם השלום בין צרפת לספרד, וכנראה כאיזשהו אקט סמלי, החליטו ששתיהן התחלקו בריבונות עליו. עכשיו, לא אמרו זה יהיה איש ששייך לשנינו ביחד, אלא עשו כמו הסכם, כמו שההורים גרושים עושים הסדר משמורת. כל חצי שנה, כבר יותר מ-350 שנה, עושים טקס מלא עם כל השור וחיילים שמגיעים ורובים, ומחליפים את הריבונות על האי.
יפה.
מגניב.
מגניב.
גם מחויבות.
נכון. ממש מחויבות, כאילו. היית חושב שבאיזשהו שלב מודרנה תיכנס ונפסיקו לעשות את השטויות האלה.
זה בטח משהו שמביא תיירות או משהו כזה.
לא, כי יכול להיות שאנשים באים לראות אותו, אבל אסור לעלות על האי הזה רגלית.
אז איפה עושים את הטקס?
רק אלה ש... כאילו החיילים, אלו שבאים לטקס עצמו. זאת אומרת, אם אתה עכשיו תיסע לצפון ספרד ותנסה ללכת, ואגב, בימים של שפל בנהר אפשר גם להגיע לשם, לא ייתנו לך להיכנס.
אני, אתה לא תדע לענות לשאלה הזאת, אבל למה למישהו אכפת מה יהיה הטיפשי הזה אם אף אחד לא יכול להגיע אליו?
סמליות אני מניח, כי זה קטע כזה באנקדוטה.
כמו כל דבר סמלי בעולם המיותר.
תודה מרפאלו.
ואגב, אפרופו שטחים כאלה, אז גם בצד השני של הגבולים של צרפת ספרד, יש בעצם מובלעת ספרדית בתוך צרפת. שהיא גם תוצר של אותו הסכם שלום מלפני 350 שנה.
בחבל הבסקים אני חושב, נכון?
זה שייך לקטלוניה.
אתה מדבר על אנדורה?
לא, אני מדבר על עיר קטנה בשם ליביה, שפעם הייתה עיר מאוד חשובה, עיר מאוד מאוד חשובה, וכשעשו את ההסכם הזה, אז הספרדים, הצרפתים החזירו את כל השטחים ש... את הצרפתים החזירו את כל השטחים שהם כבשו בספרד, אבל... וספרד החזירה שטחים, וספרד אמרה, ואנחנו רוצים לשמור את המובלעת הזאת, כי זה עיר מאוד חשובה.
זה נראה לי כמו טרייד מאוד מאוד גרוע.
מוזר. אני אתן לך את זה בבחירה סיבוב שני.
לא, אבל הם קיבלו, יש איזה טקו על איזה אי מטופש שאף אחד אסור לו להגיע לשם, אבל בתוך ספרד, צרפת קיבלה שטח. נראה לי לא פייר.
לא, בתוך צרפת, ספרד קיבלה שטח.
אל תהיה קטנוני, איציק.
והקטע עוד יותר אבסורדי שזה שטח קטלוני, וזוכרים שהיה לפני שנה את הכרזת העצמאות הקטלונית, והמלך הספרדי אמר שהוא שולח חיילים כדי... בעצם לכבוש מחדש את קטלוניה.
מרסלו זוכר?
לגמרי, זה היה כשהייתי, זה היה בסביבות יום כיפור שלנו, אני הייתי בחוץ לארץ שזה קרה.
יהודי טוב.
אני זוכר את זה כי, אני זוכר את זה כי ברצלונה שיחקו משחק ללא קהל באותו יום בגלל המהומות שהיו שם.
זה, בעצם השטח הזה שבתוך צרפת, זה היה המקום היחידי של קטלוניה, שהוא לא יכל לשלוח על החיילים, כי הוא היה צריך להכניס חיילים לתוך צרפת.
יפה.
כבד.
גדול, ואגב גם ברצלונה הייתה תקופה קצרה בריבונות צרפתית, נפוליאון כבש אותה לאיזה 3 שנים.
זה קטם, זה קטם.
לודוביק ג'ולי.
לא, הייתה תקופה שצרפת נשלטה על ידי ברצלונה. 6-1 של ברסה על פריס סן ז'רמן.
הולכה לנפוליאון.
טוב, ונגלגל את זה למקום שאנחנו תמיד מגלגלים את זה בסוף?
נגלגל את זה לשיתופי פעולה, צרפתים ספרדים.
נראה לי שיש מלא.
יש מלא, אבל לא נלך אחורה בהיסטוריה יותר מדי עכשיו. כאילו, היה טוני פארקר ופאו גסול בספיירס כמובן.
באמת.
וגסול שיחק גם בספיירס עם ג'ופרי לוברן איזה שנה. וגם ממש לקצת זמן עם רוני טוריאף בלייקרס. יש לנו את ריקי רוביו וגובר.
נכון.
ומה, סליחה?
אז אתה לשתף פעולה עם יודעים.
ופרנק נילינקאי. ששיחק עם ווילי הרנן גומז בניקס.
שיחק.
שיחק. כן, גם שיתוף פעולה מאוד שחקוק את שחקו לנו.
זהו.
ווילי הרנן גומז משתף פעולה עם ניקולס בטום בשרלוט.
אגב, הוא שיחק כמו שג'ואקים נועה שיחק בקבוצה הזאת. סתם, קצת יותר.
אוקיי.
אגב, דביר, רציתי לתת לך עוד אנקדוטה קטנה. תחפש את למור או ז'וויף. מישהו מכם דבר צרפתית?
לא, אבל... שוויף זה... מה זה שוויף?
שוויף זה יהודים, למור שוויף זה מוות ליהודים.
למה לחפש את זה? למה אתה נותן לי את זה?
כי לפני 4 שנים היה כפר כזה בצרפת שקראו לו מוות ליהודים. וגם בספרד אגב היה איזושהי הערה שגם לפני כמה שנים קראו לה מוות ליהודים. הם עזועים האנשים האלה.
טוב, זה נשמע כמו מקומות לגיטימיים.
למה הכפר, למה היה עד לפני 4 שנים?
כי במשך המון המון שנים, עשרות שנים, מרכז שמעון ויזנטל ניסה לפנות לממשלה הצרפתית שישנו את השם, כי בוא, השואה, אז כאילו כפר שקוראים לו מוות ליהודים זה לא בדיוק פוליטיקלי קורקט, ובמשך המון שנים דחו את הבקשות שלו על הסף, וגם אגב לפני 4 שנים כשבסופו של דבר אישרו, זה היה עם התנגדות של התושבים המקומיים, של האישרה והתושבים המקומיים לא רוצים.
אני חשבתי שליברמן אמר שתוך 48 שעות הוא משמיד את הכפר.
סדיה, אבל אני רוצה ברשותך איזה סאונד בייט כזה של כן, נו, בגלל שואה. אני חושב שאני אוכל להשתמש בזה מתישהו.
אנחנו נסמפל את איציק.
אני מתנצל, אני מתנצל.
לא, אל תתנצל.
אני מתנצל גם על ה-mindless camps.
כן. איציק, אנחנו כונסים אותך ונשאים אותך עד שבוע הבא. ועם זה נפרד. איציק, תודה רבה.
ביי, ליטו.
ביי, איציק.
יאללה, ביי.
ביי, תודה.
ותודה רבה לך, איציק.
יהיה לו עבודה קשה שבוע הבא, לעשות 4 ארצות, לעשות לו, לפנות לו תוכנית על זה.
שיתחיל לעבוד.
ודרך אגב, אני קליט את זה בסוף או עכשיו?
לא, עכשיו, קטע בשיחה הזאת שאיציק דיבר על, אני לא זוכר מה הוא מדבר.
פשוט תקשיבו מה איציק אמר.
אני מקווה שאני לוחץ על הכפתור הנכון.
כי בוא, השואה.
ואז, הדבר ראשון הוא גאון. עכשיו, אני שואל אותך, כאילו, בוא נע, דביר, למה יוסטון כל כך גרועים העונה?
כי בוא, השואה.
מישהו יודע להסביר את ההצלחה של הקליפרס?
כי בוא, השואה.
יש לי את זה לנצח. עוד הפעם הבאה שזה יתנקל.
דביר מבסוט על כל דולר שהושקע על הקונטרולר הזה.
כל דולר שהושקע על הקונטרולר.
אני חושב שבמהלך הזה איציק הצדיק את החוזה שלו, את הערכת החוזה שלו שהוא קיבל העונה הבאה.
לגמרי. בסדר. נעבור, בעצם נסיים, אבל לפני שאנחנו מסיימים, המשחק האהוב על כולם, בניהולו של סגב, סגב הופך להיות המנחה, סגב, take it away.
חברים, קודם כל תתכוננו עם הבאזרים, סתיו, דביר, מרסלו, ואנחנו, כמו פעם קודמת, ניתן לכם 4 שחקנים.
תציג את המשחק.
המשחק מי אני ומה שמי.
מי אני ומה שמי.
המשחק האהוב עליי, הפינה האהובה עליי בתוכנית, כי כמובן אני עושה אותה.
כמובן אני מתעורר ברגע הזה.
למי שלא זוכר, צריכים לתת 10 רמזים על כל שחקן.
הראשון
שמנחש, המשחק מתחיל והוא יוצא מהתחרות אם הוא לא מצליח, ואם שניים מזמזמים לפני הסוף ויוצאים מהתחרות, אני מקריא את כל הרמזים, שהרמז העשירי הוא די השם של השחקן. אתם מוכנים חברים?
מוכנים!
מוכנים!
כן, כן, קפטן!
חבר'ה, שמי האמצעי הוא מרטין. נולדתי ב-1997 בלייטון יוטה. הוריי היו אנשי צבא. שיחקתי בקולג' בווייק פורסט. סיימתי את העונה האחרונה שלי שם עם 19.2 נקודות ו-9.8 ריבאונדים למשחק. נבחרתי 19 בדראפט. במשחק השלישי שלי, סך הכל ב-NBA, כבר עשיתי דאבל דאבל. וואה. נבחרתי לחמישייה שנייה של רוקיז. 9. דביר בשן.
קייל קוזמה.
לא.
קייל קוזמה שיחק את הקולג' ביוטה.
זה טעות, אני ממשיך. סתיו נגד מרסלו, 9. סיימתי את העונה הראשונה שלי עם 10.5 נקודות ו-7.3 ריבאונדים ב-74 משחקים. 10, אני חושב שטרי יאנג זו החתמה מצוינת. סתיו עשה שמייה לפני.
ג'ון קולינס.
ג'ון מרטין קולינס, חברים. נקודה ראשונה לסתיו.
לא הייתי עולה על זה בחיים. לא ידעתי כלום ממה שאמרתי.
אמרתי לכם במהלך הזה להתכונן שהשבוע הזה מעניין.
אני ידעתי על וייק פורסט. אם אתם זוכרים, באחד הפרקים הראשונים, דיברתי על ג'ון קולינס, אמרתי על זה שהוא היה הגיע מאותו קולג' של טים דנקן, ולכן ולא, אבל
החלטת להגיד קייל קוזמה.
החלטתי בכל זאת.
הכרתם את ג'ון קולינס עוד קצת. חברים, השחקן הבא, אתם מוכנים? נולדתי ב-1989 בפילדלפיה. שיחקתי בקולג' בקנזס. נבחרתי 14 בדראפט. שיחקתי בקריירה שלי ב-4 קבוצות NBA שונות. הגעתי פעמיים לפלייאוף, לא זכיתי באליפות NBA מעולם, ממוצעי הקריירה שלי הם 11.2 נקודות, 4.4 ריבאונים ו-1.5 אסיסטים, אחי נבחר 13 בדראפט, 5 דקות לפניי. אני חושב שזה היה מרסלו הפעם קודם.
מרקיף? לא, מרקיף.
טעות, טעות, וסתם?
מרקוס
מוריס. מרקוס מוריס, אוי 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 אוי, מרסלו.
אני אגב לא זמזמתי. הוא כבר היה שם. שאני סתיו זמזם, אז... כן.
יפה,
סתיו. יפה, סתיו עם 2-0, חברים. ואנחנו ממשיכים. סתיו, אתה כבר לא יכול להפסיד את זה.
מניח את הזמזם.
אתם מוכנים?
אתה יכול לעשות אקו.
שמי האמצעי הוא אימנואל. נולדתי ב-1993 בסט לואיס. שיחקתי בקולג' בפלורידה. נבחרתי שלישי בדראפט.
ברדלי ביל.
טוב, סתיו ניצחת את זה, אני חושב שסתיו עשה. סוויף.
יפה מאוד, יפה מאוד.
אתם רוצים אחד אחרון רק בשביל זה שהוא נרשם? זה כיף. בשביל הספורט.
זה כיף.
נולדתי ב-1988 בשיקגו. שיחקתי בקולג' בארקנסו. הגעתי ל-NBA אחרי ששיחקתי בשלוש קבוצות שונות באירופה. דממה. שיחקתי סך הכל בשתי קבוצות NBA שונות.
פי-ג'יי טאקר?
לא. דביר וסתיו, אנחנו היינו פה. נבחרתי ב-2017 לחמישיית ההגנה הראשונה של ה-NBA.
וואו, אין לי כלום.
הופעתי 4 פעמים בפלי-אוף. ב-2007 הופעתי בסרט הדוקומנטרי "Hoop Reality". שנה שעברה שיחקתי 11 משחקים בלבד. אני חושב שהרדן שחקן ענק, אבל לו ויליאמס יותר, והייתי מוכן לשבת על הספסל כדי שהוא יקבל יותר דקות.
פטריק בברלי.
פטריק בברלי, סתיו עם סוויפ. 4-0.
תשתפו במשחק הזה, המשחק הזה עובר להיות משחק שבועי.
אופה. טוב, אני מקווה שמי שמקשיב שמע את...
אני מאוד מוגזב על ההפסד שלי, אתה יודע למה הפסדתי?
למה?
כי... השואה.
צחוקים פה בתוכנית, חברים, תודה רבה לכולכם, אנחנו מאוד נשמח שתגיבו לנו על הפרק, במיוחד אם אתם יודעים את התשובה לשאלת השאלות, למה, מה קורה עם מרכיב, עם מונטרז הרל והילדים שלו.
זה שימצא את התשובה לא יזכה בפרס.
לא. אל תשכחו, יש לכם שני סקרים לענות אליהם השבוע בעמוד, אז תיכנסו לעמוד, תנו לסקרים של הנבחרות, ואנחנו רוצים לדעת מי יגיע לגמר, אנחנו רוצים להכתיר את הנבחרת, ואנחנו רוצים להתקדם הלאה בחיים שלנו. תודה רבה לך, מרסלו.
אני שונא פנטזי.
תודה רבה לך. זה קאץ' פרייז שלך עכשיו.
זה במקום פאק טנקס גיבינג, אני שונא פנטזי.
נכון. רק זה אני, יש לומר. תודה רבה ל... סגל מטוס.
תודה לך, דביר.
תודה רבה, סתיו.
תודה לכם, חברים.
תודה רבה לכל מי שהזין, אנחנו נתראה בפרק הבא.
ביי ביי.
בום.